שלום לכם, הלוואי די אמרה עבודה, השיר הזה נמסר לזכות שמחה בניך, גדל לברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, ולזכות רבי דוד הנך מורדכי בן פרידה שמחה, רב שמעון בן יהודית, רפואה שלמה. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים שלנו בספר הקדוש תורות הקודש. אומר מרן הרב, שמח היה הרמב״ם כשצורת ההשגחה קיבלה אצלו צוויון של הדרגה שכלית, וראוי הדבר לשמוח על זה, מפני שכל זמן שהאמונה הזאת שהיא מבססת את חיי העולם היא מונחת בלא תואר שכלי, איננה מתערבת עם כל גלי החיים של הנפש החכמה השואפת להשכיל. אבל לאחר שקיבלה לתוכה צורתה השכלית, הרי היא משתרשת במעמקי הנשמה, בכל חדריה ומעמקיה, ואדם מוצא את עצמו מאושר כשצורתו הרוחנית מתאחדת לחטיבה אחת. עד כאן מלשונו הפיוטית והנשגבה של הרב. מסביר בעל המחבר ספר אורות הקודש המבואר, שהרמב"ם מבאר במורה נבוכים שעוצמת וכמות השגחת השם על בני האדם היא נגזרת מאיכות הקשר השכלי בינם לבין הבורא. ככל שאדם משכיל יותר בחוכמת האלוהות, הקשר בינו ובין השם מתחזק, וממילא ההשגחה עליו תגדל. וככל שהוא פחות מבין ופחות לומד על הקשר בין השם לעולמו, הקשר בינו ובין השם נחלש, וממילא ההשגחה עליו פוחתת. מוסיף הרמב״ם ואומר, לפי עיון זה מתחייב בהכרח שתהיה השגחתו יתעלה על הנביאים רבה מאוד בהתאם לדרגותיהם בנבואה, ושתהיה השגחתו על המהולים ועל הצדיקים בהתאם למעלתם וצדקתם, כי אותו שיעור של שפע השכל האלוהי הוא אשר דובב את הנביאים והנחה את מעשי הצדיקים בדרך הישר, והביא לידי שלמות את החוכמות שהמעולים ידעו. ואילו הבורים הממרים שפל עניינם בהתאם להיעדר שפע זה מהם, הם משתלבים במערך שאר בעלי החיים, נמשל כבהמות נדמו. עניין זה הוא יסוד מיסודות התורה בעליו היא בנויה, כלומר ההשגחה על כל פרט ופרט מבני אדם בהתאם למה שהוא. על ההשגחה על המעולים והזנחת הבורים נאמר, רגלי חסידיו ישמור ורשעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש, פסוק בשמואל א' פרק ב' פסוק ת'. אז אומר הרב, ששמח היה הרמב״ם כשצורת ההשגחה קיבלו אצלו צוויון של הדרגה שכלית. מדוע הרמב״ם שמח כשהצליח לקשור בקשר בל ינתק בין השכלת האדם את השם והשגחת השם עליו? משום שאצל מי שכל עולמו ועניינו הוא פיתוח השכל, חידודו ובנייתו, כל מה שאינו קשור לשכל אינו חשוב, אינו מספק ואינו חודר לעומק הנפש. הוא נשאר כרעיון נחמד ותו לא. כדי להשפיע על עומק אישיותו של אדם זה, עליו להבין כל עניין ונושא לעומקו. לכן הרמב״ם, שהלביש את כל התורה באור השכל, הסביר והעמיק כל דבר בצורה הגיונית ורציונלית, וחפץ והשתדל לקשור ולתלות בשכל גם את השגחת הבורא. בפני שכל זמן, לשון הרב, שהאמונה הזאת שהיא מבססת את חיי העולם, היא מונחת בלא תואר שכלי, איננה מתערבת עם כל גלי החיים של נפש החכמה שאוהבת להשכיל. אבל אחר שקיבלה לתוכה צורתה השכלית, הרי היא משתרשת במעמקי הנשמה בכל חדריה ומעמקיה, ואדם מוצא את עצמו מאושר כשצורתו הרוחנית מתאחדת לחטיבה אחת. עד כאן מלשונו של הרב, ואכן גם הרלב"ג, שהיה מגדולי הפילוסופים היהודיים בימי הביניים, ועשה מאמצים כבירים להתאים הכל לשכל הישר, הגם שפעמים רבות הלך בדרכים פילוסופיות שונות מהרמב״ם, בגישה עקרונית של ההרמוניה בין שכל האדם לתורה, הם היו באותה האסכולה. גם הוא קשר בצורה אמיצה ביותר את השכלת האדם והשגחת הכל עליו, ובעזרת השם, הדברים יתבארו בפרקים הבאים. ממשיך הרב ואומר, בכל מקום שפקרו המינים, תשובתם בצידם, כשם שהדבר מתקיים במובן התיבות והרתיות של תורה, כך הוא מתקיים בעצמיותם של הנטיות הנפשיות והשכליות, כל אותן ההרצאות והדרכים. המביאים לדרכי מינות, הם בעצמם, ביסודם, מביאים, כשמחפשים את מקורם, לעומק אמונה יותר עליונה ויותר מאירה ומחיה, מאותה הבנה הפשוטה שהאירה לפני התגלות הפרץ. עד כאן מלשון הרב. אומרת הגמרא בסנהדרין, אמר רבי יוחנן, כל מקום שפקרו המינים תשובתם בצידם. נעשה אדם בצלמנו, אבל יש פסוק אחר, ויברא אלוקים את האדם צלמו. זאת אומרת, משמע בפסוק הראשון שיש כמה יוצרים, ואילו בפסוק השני מדבר על יוצר אחד. הווה נרדה ונבלה שם שפתם, לשון רבים, ואילו בפסוק אחר כתוב, וירד השם לראות את העיר ואת המגדול. מלמדנו רבי יוחנן שישנם פסוקים בתנך שמהם הכופרים יכולים למצוא קושיות על האמונה, אולם אם מתבוננים על התנך בכללותו, מוצאים תשובה לקושיות אלו דרך פסוקים אחרים, והסתירה איננה מחלישה את האמונה, אלא מאירה אותה באור יותר גדול ומקיף. הרב לומד מכאן עיקרון חשוב מאוד לכל הדיונים התיאולוגיים. אומר הרב, כל אותן ההרצאות והדרכים המביאים לדרכי המינות, הם בעצמם ביסודם מביאים, כשמחפשים את מקורם, לעומק אמונה יותר עליונה ויותר מאירה ומחיה, מאותה ההבנה הפשוטה שהאירה לפני התגלות הפרץ. כלומר, כל אותן צורות הסתכלות וטיעון היכולות לקעקע את יסודות האמונה, אם מתבוננים עליהם לעומק, מגלים שהן דווקא מחזקות את האמונה, מסירות מעליה עמימות וערפול, ומאירות את התורה באור נפלא. במקומות רבים הרב משתמש בעיקרון הזה בהתמודדותו עם הכפירה ועם חילוניותו של התהליך הציוני. כלומר, ככל שמסתכלים יותר לעומק, מגלים יותר אמונה. אז לכן הוא מוצא תמיד את האור גם בחושך. כי מי שנמצא בחושך, אם הוא מחפש עמוק עמוק, ימצא את האור, יסיר את כל הסיגים וימצא את האור. ההתפתחות היצירתית שנוטים אליה כל האורחים, אומר הרב, אחרי מוסרי השכל המופע מהחושים, גורמת בראשיתה לקצץ את ההמשך של אור האמונה המלא כוח השם, ובאמת אין ערך לכל התוכן במקום שאין שום חיסרון ביסוד ההמצאה העולמית, כי די בהלאותי לכל בריאה, כמו שכותב רש"י בראשית י"ז א', וכוח השם הבלתי סופי מספיק הוא על הכל. מכל מקום, מאחר שצביום כזה מתגלה בשכל, אף על פי שראשית שביליו נעו, הוא מרחיק בשטחיותו את האור האלוהי מן הרעיון, בעומקו הרי הוא המקור היותר נשגב ליסוד ההשגחה. כלומר, התפיסה הדתית הרגילה מכירה ביכולתו האינסופית של הבורא. הוא עושה ככל עולה על רוחו, ללא כל קושי. את בריאת העולם הוא יכול לעשות בהבל פיו, ללא תהליכים ארוכים ומסובכים, ללא עזרה וללא צורך בשיטות מדעיות כאלו ואחרות. בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאה. כאשר בא עולם המדע ומציג תיאוריות להסברת תהליך הבריאה כאבולוציה, הדבר פוגע באמונה, משום שהוא נכנס למקומות שאין צורך להיכנס אליהם. השם ברא את העולם ביכולתו האינסופית, ודי בכך. עד הרבה, הניסיונות להציג תיאוריות מדעיות על היווצרותו של העולם, בעוד פעמים רבות לנגח את הדת ולשלול מהקל את יכולתו לפעול כרצונו, הן באות להציב אלטרנטיבה חס וחלילה לבורא עולם. המאבק בין דת למדע מסעיר את עולמנו. אולם, כפי שכבר ראינו בפרקים הקודמים, לרב יש גישה מעניינת. בהתאם לכלל אותו הוא מזכיר בתחילת דבריו, מראה הרב שאמונה בהשגחה האלוקית מתחזקת על ידי תורת האבולוציה. זאת אומרת, הרב לא מקבל את זה, כאילו שזה אמת לאמיתו, אנחנו לא יודעים, אבל אם זו אמת, אז הרב ירם אומר שזה מתאים עם האמונה. ממשיך הרב ומסביר כי דווקא ההתפתחות ההולכת בקישור כל כך נמרץ ממטה למעלה, מיצור שפל לעליון, ואינה שרה ממסילתה, היא המורה אותנו על ההבטה מרחוק עד אין תכלית, והתכלית נועדה לכל ההוויה, ובזה הגודל האלוהים מתפאר, וכל המגמות האמוניות מתעשרות ביותר, ומקום האמונה, הביטחון והעבודה האלוהית מתרחב. מאחר שהכל הולך למגמה, הרי עין סופיה על כל, ומאחר שהכל מתעלה ויש בשכלולו של האדם את עצמו ואת עולמו גם כן כדי לעלות מדרגות, הרי הוא עושה בזה ממש את רצון קונו, והמעלה רוחנית המתעלה מעל כל מתראה הוא ליותר מרכזית ביסוד ההוויה, ונמצאת עלייתו של האדם אליה מוכרה, ולא עוד אלא שאחריותה של המגמה והצפייה המוקדמה שלה מראה דרך להראה של אחרית מראשית, ועיצות של דליגה ושל יישור דרך נדבעות. טוב וישר השם, על כן יורך עתים בדרך, ידרך ענבים במשפט, וילמד ענבים דרכו. עד כאן מדברי קודשו של מרן הרב. כלומר, החשיבה המדעית המדברת על תהליך בנייה והתקדמות ארוכי טווח מגבירה ומחזקת את ההבנה שיש מטרה ותכלית לעולם, ושהוא מתעלה ומשתכלה ללא הרף עד שיגיע למטרתו העתידית. ממילא כוחו של האדם מקבל משנה תוקף, והוא מצווה לבנות את העולם ולא להרוס אותו. מעשיו יכולים לתרום לזירוז תהליך התעלות העולם או לעיכובו. בעוד שהמדע מדבר רק על ההשפעה הגשמית, האמונה מוסיפה תיכותו הרוחנית של אדם להקרין במעשיו על כל ההוויה הרוחנית והגשמית. האדם נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אחריותו המוסרית גדלה בעצם הרעיון של עולם אינו נתון קבוע כפי שהוא, אלא הוא שרוי בתהליך תמידי, וכל אחד יכול להאיץ את התהליך או לשבשו. בסוף הרב מצטט את הפסוקים שטוב ישר השם על כן יורה חתים בדרך, שזה מורה לנו את הדרך איך לתקן את העולם. ואנחנו הולכים ומשתכללים. ממשיך הרב ואומר והננו ממילא עולים למעמד המחשבה שהיצירה העולמית של העולם הזה ושל העולם הבא, של עתיד הפרטי ושל עתיד הכללי, הכל נשקף בהשקפה אחת, הכל מעורה זה בזה, והאמונה שהעולם הזה הוא כפרוזדור בפני העולם הבא, שמביאה לידי הבינה האמונית המפורטה מתאמצת, וכל ערכי המוסר מתעלים בעילוי אלוהי, ולא עוד אלא שיש צפייה ומגמה מובטחה, ככוח הצפייה כך הוא כוח הגבורה, ונמצא שהיסוד של ההתעלות מעל כל חוקי הטבע הוא דבר מובן באפשריותו והתאמתו לכל דרכי הדעה המיושבת. כלומר, המשנה מלמדת אותנו היחס הנכון לחיי העולה אדם בעולם הזה, באמירה שהעולם הזה הוא כפרוזדור לעולם הבא. הוא המכשיר את העולם להגיע ליהודו, כאותו בית שכדי להיכנס לטרטרין יש לעבור תחילה בפרוזדור. כך גם כדי להביא את העולם למגמתו הסופית, יש לעבור תהליך בעולם הזה. מדובר על שלבים שונים באותו עולם, חלקים שונים של אותו בית. בשלב זה של ההיסטוריה יש את העולם הזה, והעולם זה מתקדש ומתעלה ממדרגה למדרגה, עד שבסופה של התקדשות יהפך לעולם הבא. החשיבה המדעית המדברת על תהליך אבולוציוני ארוך ושורשי המורכב משלבים ועידנים רבים מחזקת את החשיבה הדתית המדברת על שלבים שונים של העולם, שלב עולם הזה ושלב עולם הבא, שלב האמצעים ושלב המטרה. החשיבה המדעית הרואה במציאות רצף אחד ארוך מחזקת את האמונה, נותנת נופך ועומק רוחנים לרצף זה, הן באחריותו של האדם להיות שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, והן בתכליתו של כל העולם הזה לקראת העולם הבא. נמצא שם עדיין לא סותר את התורה והאמונה, אלא אדרבה מחזק אותם. בכל מקום שפקרו המינים, אומר הרב, תשובתם בצידם. אנחנו למד בסייעת הדשמיה עוד קטע אחד, כי הדברים כל כך נפלאים, קשה לעצור. בפילוסופיה היהודית מימי הביניים ניתן למצוא חלוקה בין שתי צורות השגחה של הקדוש ברוך הוא לעולם, השגחה כללית והשגחה פרטית. השגחה כללית היא השגחה על מין מסוים של נבראים, דובים, עצים, עמים, הרים. בהשגחה זו אין התייחסות לפרט הבודד, האם קורה לו כך או אחרת, ישנה רק השגחה על כלל המין. למשל, ישנה מלחמה בין שני עמים. ההשגחה הכללית רק תקבע איזה מדינה תנצח, אולם לא תתערב במהלכי הקרב הפרטיים, וכאשר מתפוצץ פגז בקרב החיילים, אך היא לא תקבע מי ייפגע או באיזו עוצמה. חוקי הפיזיקה יעשו זאת ללא התערבות אלוהית. הביטוי הנפוץ "לכל כדור יש כתובת" אינו נכון לפי האומר שישנה רק השגחה כללית. ההשגחה, אגב, המקורות, למי שמעוניין, זה האבן עזרא בבראשית י"ח כ"א, הרמב״ם מורה נבוכים ג' י"ז, הרמב״ן בשמות י"ג ט"ז, ספר העיקרים ד' ג', ספר החינוך מצוות תקמ"ה וקס"ט, והרייץ בליקוטי דיבורים חלק א', ועוד ועוד ועוד. ההשגחה הפרטית חודרת לכל פרט ופרט במציאות. מה יקרה לכל בריאה בכל רגע נתון? כמובן, ללא פגיעה בבחירה החופשית הנתונה לאדם, אך זה לא המקום להרחיב בשאלת הידיעה והבחירה. הביטוי "לכל כדור יש כתובת" מדויק מאוד. ובכל קרב ישנה השגחה פרטית על כל חייל וחייל, אם ייפגע או לא, ואם כן, באיזה חומרה. הפילוסופים היהודים נטו לכיוון ההשגחה הכללית, משום שקשה למצוא תכלית הגיונית בכל פרט קלוש במציאות, ואילו המקובלים נטו לדבר על ההשגחה הפרטית בכל מה שקורה לאדם. בפרק שלנו הרב מאחד את שתי הגישות ומראה שבעומקם של דברים ישנה השגחה פרטית, וכל ההבדל בין שתי הגישות זו ההסברה בלבד. אומר הרב, הפילוסופיה הייתה מעולם נוטה להכרתה של ההשגחה הכללית, והיא רחוקה ביסודה מנטייה להכרה של ההשגחה הפרטית, שבה מתגדרת בייחוד הדת. אבל בשורשם של דברים מתרכזות הנטיות הללו, הנראות מתנגדות זו לזו, למרכז אחד. זה מה שעכשיו אמרנו. ממשיך הרב, שההשקפה החודרת תדין, שכל עיקר המושג של הפרטיות אין לו מעמד אמיתי מצד עצמו. האמת העליונה היא מתארת לנו את הכלל בחטיבה אחת. כל מה שנראה לנו פרטי איננו באמת כי עם הופעה אחת מהכלל המאוחד. וזהו דבר ברור, שההשגחה האלוהית מתקשרת היא עם האמת העליונה, וביסודה אין לנו כלל מושג של פרטיות. אבל ההשגחה הכללית הזאת הרי היא יותר חודרת על כל הפרטים כולם, שמצד חשכנו מתארים לפרטיותם, מקום מין השגחה פרטית שאפשר להעלות על הדעת. עד כאן דבריו. כוונתו, שבהסתכלות מעמיקה מבינים שאין דבר כזה פרט העומד בפני עצמו, והקשר של הקדוש ברוך הוא עם העולם נעשה דרך הכלל ולצורך הכלל. רוב התורה נכתבה בלשון רבים, משום שהיא נתנה לכלל, וכל יהודי פרטי במהלך ההיסטוריה יונק את כוחו מכלל ישראל ומתורתו. כל פרט ופרט ניזון ונבדק ביחסו לכלל. לכן, לאחר פטירת האדם, חלק מהשאלות הראשונות שהוא נשאל הן, עסקת בפריה ורבייה? ציפית לישועה? דהיינו, איפה היית ביחס לכלל? הן מצד חיזוק קיומו בהווה, בפריה ורבייה, והן מצד תרומה לעתידו של העם והעולם, ציפית לישועה. כל מה שנראה לנו פרטי איננו באמת כי אם הופעה אחת מהכלל ומאוחד כלשונו של הרב. זאת אומרת, גם הפרט יונק את כוחו מהכלל. לפי זה, ההשגחה הכללית היא כל כך מקיפה ומעמיקה עד שהיא חודרת לפרטי פרטים, כי אותו מנהל מוכשר היודע לפתח את ארגונו למגמות ולמטרות חדשות, ועם כל ראייתו הכללית הוא בקי בכל פרטי הפרטים הכרוכים בקידום התהליכים. עצם הדיבור על השגחת הבורא הכללית כולל בתוכו גם השגחה אלוקית לפרטי פרטים, שהרי הוא לא מותיר מקום ליד המקרה, ליד הגורל. אנחנו באוזלת ידינו לא מסוגלים להבין ולראות את הירידה לפרטי פרטים הקטנים ביותר. בהיגיון שלנו קיימת חלוקה בין כלל לפרט, בגלל חיסרון שנמצא בנו, והיא היכולת שלנו לגשר על הפערים. אולם אצל השם, כל פרט הוא נגזרת מן הוא נגזר מן הכלל, יונק את כוחו מהכלל, וכל מעשיו משפיעים על הכלל לטוב ולמוטב. ממשיך הרב, הצד החלוש שהתערב בהסברתה של הפילוסופיה ביחוסה אל תיאור ההשגחה הוא רק מה שחשבה שבמקום שהיא מדברת מההשגחה כללית יש מקום לפרטים במציאות, אלא שהם יוצאים מחוץ לשיטתה של ההשגחה, וזהו דבר בדוי ומוכחש מעיקר היסוד של עומק התארה הפילוסופית. זאת אומרת, הטעות של הפילוסופים הייתה בזה שהם חשבו שכאשר מדברים על השגחה כללית זה מנותק מהפרטים, והם עומדים בפני עצמם ומונים מכוחות שונים מזה של הכלל, וזה דבר בדוי ומוכחש. והאמת היא שהדיבור על ההשגחה כללית כולל בתוכו את כל הפרטים ופרטי הפרטים הקטנטנים ביותר, כי כל הפרטים בונים בסופו של דבר את הכלל, ומה שקורה לכלל משפיע על כל פרטיו, ומה שקורה לפרטים משפיע על הכלל. וזאת הנטייה, ממשיך הרב, בעומק אמיתתה הייתה נטייתו של הרלב"ג בצדידו כל כך להסביר את התוכן של ההשגחה לצד הכללות, ומוצע לו אותו צדיק מאבון של סילוק ההשגחה מהפרטים. הרלב"ג בספרו מלחמות השם במאמר רביעי, בעיקר בפרקים ד' עד ו', נטע לכיוון השגחה כללית על האדם, ואמר שהשם נטע באדם תכונות אופי ויכולות נפשיות וגשמיות כדי לעזור לו להתמודד עם מה שקורה בעולם, ואדם קובע לעצמו את חייו בהתאם להתנהגותו, ללא השגחה פרטית וישירה של השם. הרלב"ג מעמעם ומקטין מאוד את השגחת השם על המקרה הספציפי המדויק, והרב מסביר את דבריו דלאל על הפרט הבלוע בכלל ואומר, אני מצטט, וזאת הנטייה בעומק המיטתה הייתה נטייתו של הרלב"ג בצדידו כל כך להסביר את התוכן של ההשגחה לצד הכללות, ומוצע לו אותו צדיק מיוון של סילוק ההשגחה מפרטים. נכון שעל פניו נראה שהרלב"ג, שלפי הרלב"ג מהשגחת השם היא כללית, אולם ההשגחה הפרטית תמונה וחבויה בתוך ההשגחה הזו כנר. גם הרב דסלר מדבר על זה, שזה רק נראה שיש, שאין השגחה פרטית, אבל בעומק יש כן. ההבנה של ההשגחה הכללית וידיעה כללית שבפילוסופיה כלפי מעלה מיסודה היא על עומק הדעת, שעצמיות הפירוד לפרטים היא הכרה מודעת מצד הכהות שבהכרת הברואים, גם העליונים שבעליונים. אבל האמת הוא שהמצוי כולו הוא כלל גדול, ואם כן כלפי מעלה שמוארש שם האמת הבהירה, ההשגחה והידיעה היא באמת כללית. אומר הרב שהפילוסופים הדגישו את ההשגחה הכללית כי אין דבר כזה פרט עומד בזכות עצמו, אולם תמונה בכלליות גם השגחה הפרטית, ואצל השם הכל אמת תאורה, ולכן אצלו הכל השגחה כללית, וידיעת הפרטים כלולה בידיעת הכללים. והדברים היו נפלאים מאוד להבין את השגחת השם על העולם, וברצות השם דרכנו אנחנו נמשיך בשיעור הבא להעמיק חקר בדברי מרן גאון ישראל וקדושו הרב קוק זצ"ל. שלום שלום, אהובה ידידיי מרבה.